שלום, ברוכים הבאים להסקט על אמנות החיים, הפודקאסט על הפילוסופיה הסטואית, שמי ברק הידר. אני יועץ פילוסופיה, אני מלמד פילוסופיה סטואית, אתם מוזמנים לאתר של historyisrael.com. דרך האתר אפשר לפנות לשיחות ייעוץ או להירשם לקורס הבא. אתם יכולים גם לחפש את דף האינסטגרם או קבוצת הפייסבוק שלי. אם אתם תעקבו, זה יעזור לכם לתרגל, להנחיח בחייכם ולשמר את הפילוסופיה הסטואית. והיום אני אלווה אתכם לתוך איזשהו ציטוט שאולי יסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. כתב לי מאזין שהצלחתי לבלבל אותו באחד הפרקים. הוא כתב לי דרך הפייסבוק, והוא התייחס לפרק שבו דיברתי על pre-meditation malorum, על איך לחשוב מראש על צרות. הוא כתב לי כך: היי ברק, הפרק האחרון שלך מאוד בלבל אותי למען האמת. אני בתקופה הזו של המלחמה יוצא שאני מדמיין מרצון או לא שמרצון, תחרישים של אסונות בראש ודברים שעלולים לקרות. חשבתי אפילו אם כדאי לקחת תרופות כדי להתמודד יותר טוב עם התקופה הזאת. דיברת על אנשים שעזבו את הכפרים שלהם לפני אסון. האם אנשים האלה היו אנשים היותר חרדתיים אבל ניצלו? איפה עובר הגבול בין פעולה מחרדה לפעולה מהיגיון? אני מכיר אנשים שאחרי 7 באוקטובר לקחו את הכל פשוט ואת הכל ופשוט ברחו לחול עם הילדים מאז לא חזרו. ואיפה עובר הגבול של לדמיין תרחישים כאלה, מה שמכין אותך נפשית וגם להתכונן ולהיות מוכן פרקטית, לבין זה שזה גורם לך סבל ותקיעות ביום יום? אולי פשוט מדובר בעניין של מזל. האם החרדות שלך התממשו או לא? אז אני מודה לו על השאלה, למאזין הזה. השאלה שלו כמובן היא שאלה חשובה מאוד, ולכן אני חשבתי להבהיר את הנושא הזה, אבל גם לגשת אליו מכיוון אחר קצת. לתת לכם תרגול סטואי שקשור לעניין, תרגול סטואי נוסף, שהוא די דומה, מבוסס על אותו עיקרון, ואולי זה יעזור. אבל לפני כן, איכשהו בעקבות מה שכתב לי אותו מאזין, אני הזכרתי בחוק מרפי. זה אומנם כלל פופולרי היתולי אפילו, אבל אני אתייחס אליו מאוד ברצינות. הכלל של חוק מרפי גורס כי בכל מצב נתון, אם יש סיכוי לכך שאירועים יתרחשו שלא קשורה, הם אכן יתרחשו שלא קשורה. הוא מנוסח לרוב ככל דבר שיכול להשתבש, אכן ישתבש. החוק נקרא על שם אדוארד איי מרפי ג'וניור, מהנדס פיתוח אשר עבד זמן קצר בניסויי טילים בחיל האוויר של ארצות הברית ב-1949. אחת הדוגמאות הנפוצות לחוק מרפי היא ציון החוק כהסבר לשאלה מדוע פרוסת לחם מרוחה בחמאה תיפול בדרך כלל לצד המרוח. אז חוק מרפי נולד מתוך עיקרון רציני שנועד לגלם את עיקרון התכנון ההגנתי, צפיית טעויות. אבל חד משמעית הוא אינו עיקרון מדעי, כי אין חוקיות שבאמת כל מה שיכול להשתבש אכן ישתבש, זה יכול גם לא להשתבש. כלומר, אין אפשרות לחזות שאפשרות הגרועה בוודאי תתרחש, אך יש סיבה להניח שהיא יכולה להתרחש. ועל כן כדאי להתחשב בסבירותה ולפעול בהתאם. בגלל שהחוק הזה הוא לא מדעי באמת, הוא מקובל יותר כעיקרון איתולי שמשמש באומור במצבים שונים ועומד בבסיסם של עוד כל מיני חוקים ברוח הזאת. אבל האם ידעתם שסנקה ניסח משהו מאוד מאוד דומה לפני כ-2000 שנה? במכתב שלו, מכתב 88 לחבר לוקיליוס, כותב סנקה ככה: לעולם לא תטעה אותי שעת המחר. הרי מטעה מה שקורה לחסר דעת. אני אינני יודע מה יקרה בעתיד. מה שיכול לקרות, אני יודע. לדבר מאלה לא אתנגד. אני מוכן לכל. אם יש הקלה כלשהי, אחשוב אותה לחסד. מטעה אותי השעה אם היא חסה עליי. אפילו כך אינה מטעה, כי כשם שאני יודע שהכל יכול לקרות, כך אני גם יודע שלא תמיד יקרה. אני מצפה לטוב, מוכן לרע. זה מדהים ממש. הוא אמר כמעט אותו דבר כמו בחוק מרפי, אך הוא הוסיף על זה איזושהי מסקנה אתית, כולל ההכרה בכך שזה לא עניין מדעי, ברגע שהוא אומר שזה לא תמיד זה יקרה. אבל אם זה לא קורה, אז יש לי איזשהו חסד. הוא כתב: אני לא יודע מה יקרה, אני יודע מה יכול לקרות. אני מוכן לרע ומצפה לטוב. אם לא יקרה הרע, זה בונוס. ואם תחשבו על זה סטטיסטית, לרוב לא יקרה הרע. אז לרוב אנחנו במצב של בונוס. אם אנחנו מסתכלים על המציאות בדרך שמציע סנקה, אנחנו נראה גם את הטוב שיתרחש ולא הרע שצפינו, שיתכן שיתרחש. אם הרע יתרחש, אז אנחנו ניכנס לחלק של להיות מוכן ולא להתנגד, אלא לקבל שזה יכול לקרות. וכשאני אומר לא להתנגד, או כשסנקה אומר לא להתנגד, הוא מתכוון רגשית. לא לכעוס על מה שכבר קרה, לא להתרגש ממה שכבר קרה, אלא לפעול, אלא למצוא את הדרך פעולה שלי. התרגול של העניין צריך להיות מתמיד. זה כל הזמן צריך להיות באיזשהו מצב של תרגול של מה שיכול להשתבש, עלול להשתבש. ממש אני צריך להיות מוכן לזה, שזה יכול להיות, לקחת בחשבון שזה יכול להשתבש. אם זה לא ישתבש, מעולה. אם זה ישתבש, אני לא אתנגד, אני אמצא פתרונות, אני אמצא דרך ההתמודדות שלי. וזה גם כבר נקודה ראשונה לגבי תשובה למה ששאל אותי המאזין. ואנחנו נתחיל בכלל בדיון על נושא הזה שכמה אסכולות פילוסופיות בעת העתיקה התחילו את היום שלהם באימון רגוע בלדמיין ולהרהר לשם הרגעת השכל ולהכין אותו ליום שיבוא. אנחנו ניקח דוגמה למה שכתב בחור בשם ימבליכוס. באמת שלא המצאתי אותו, היה פילוסוף נאו-פלטוני מסורי, מסוריה, לא סוריה של ימינו, סוריה של אז, מהתקופה ההלניסטית יותר, אחרי ההלניסט, תקופה הרומית כבר. הוא היה ביוגרף של המיסטיקן היווני, הפילוסוף והמתמטיקאי שכולנו מכירים את שמו, פיתגורס. אז הימבליכוס הזה הוא היה ביוגרף של פיתגורס, ובכל אופן הימבליכוס הזה כתב שמדיטציית בוקר הייתה נוהג בפילוסופיה תרפיוטית בעת העתיקה, עוד בתקופתו של פיתגורס עצמו, וכמובן ממשיכי דרכו. ימבליכוס כתב כך בספר חיי פיתגורס בתרגום חפשי שלי מאנגלית, והוא כתב כך: הם נהגו לבצע הליכות התבודדות בבקרים למקומות שידוע שהם שקטים, למשל למקדשים או חורשות או כל מקום הולם אחר. הם חשבו שזה לא כדאי לנהל שיח עם אף אחד עד אשר הם ישיגו שלווה פנימית על ידי התמקדות בכישורי ההיגיון הרציונלי שלהם. הם החשיבו את השיח עם אחרים מיד עם ההתעוררות בבוקר כמשהו שמסעיר את הנפש, וזו הסיבה שהפיתגוראים תמיד בחרו ללכת למקומות המבודדים ביותר. במקום אחר, ימבליכוס הזה כתב שהפיתגוראים העריצו את זריחת החמה. גם מרקוס אורליוס תיאר שהפיתגוראים התכוננו ליום הקרב על ידי הקדשת זמן מיד השכם בבוקר בהתבוננות בכוכבים מנץ החמה, והרהרו על גודלו של הקוסמוס ועל המקום שלהם ביקום. דהיינו, הם עשו תרגיל בסגנון של המבט מעל שתיארתי בפרקים קודמים, שמרקוס אורליוס וגם סנקה כתבו על התרגיל הזה. יש פסיכותרפיסטים רציונליים מודרניים שתיארו את תרגול הבוקר הזה תוך התייחסות למה שכתב ממש מרקוס אורליוס, כשההתייחסות שלהם היא למה שהם למדו ממרקוס, אומרת שאדם שלמד איך לשתות בחשיבה שלו, גם למד במידה מסוימת לשתות בגוף שלו. וחרדה, דרך אגב, זה עניין גופני, זה עניין נפשי, הוא כימיה במוח, שהניהול הרציונלי שלנו ממתן את זה, מנהל את זה. אז ככל שאנחנו נתאמן יותר על הרציונל שלנו, אנחנו נהל יותר את אותן חרדות. אז להשיג שליטה כזאת אפשר רק באימון יומי, ממש יום אחר יום, כאשר השעה הראשונה דורשת את תשומת הלב שלנו במיוחד, לגישה שאנחנו נאמץ באותה עת ותנהל אותנו במהלך היום. פיתגורס היה ער לעובדה כי הוא דרש שקט והרהור או מדיטציה בשעה הראשונה לאחר ההשכמה, כמו שמרקוס אורליוס כתב בספר 11 של מחשבות לעצמי, סליחה, והציטוט הולך כך. אמרו הפיתגוראים, אם שחר, שאו עיניכם אל הרקיע, למען נזכור את גרמי השמיים שלעולם נשארים במסלוליהם ועושים מלאכתם באותו האופן, את מערכם הסדור, את טהרתם ואת מערומיהם, שהרי שום מעטה אינו שוחך את הכוכבים. כך מרקוס כתב, וגם הוא אומר לנו שבשעה הראשונה בבוקר, לאחר שפקחנו את העיניים, היא השעה באה לעשות החלטות לטובת התוצאה הרצויה במהלך היום. ותכף נגיע מאוחר יותר לאיזה החלטות הוא מתכוון שאנחנו צריכים לעשות. הוא גם אומר שזה הזמן לנהל את המחשבות שלנו והתגבר על מחשבות ונטיות לעצלות. ניהול המחשבות, הניהול מחשבות הזה בשעה הראשונה של היום יעזור להמשיך את היום שלנו על פי מה שרצינו מעצמנו, איך שאנחנו מדמיינים שאנחנו אמורים להיות, איזה סוג של אנשים אנחנו. זה למעשה ניצחון קטן על עצמנו בכל בוקר, שעם אימון יומי יעזור לנו להתמיד בכיוון טוב, זה יעזור לנו גם לבנות הרגלים טובים. זו השעה בבוקר להרער על איזה אנשים אנחנו רוצים להיות ואיך לאמץ את הרגלים הטובים בקשר לזה. כל הכישורים המוסריים שלנו צריכים להיות מאומנים בבוקר. איזה מין אנשים אנחנו רוצים להיות? בזכות האימון, אימון כושר הרוחני הזה בבוקר, השכל שאני אוכל להתגבר על מכשולים טוב יותר. הסטואים קיבלו השראה מהפיתגוראים לתרגל בבוקר סוג של חשיבה חיובית. אבל לא מהסוג הנפוץ היום של תחשוב טוב יהיה טוב, אלא תרגול של חשיבה של מה אני יכול לעשות. איזה בן אדם אני. מה החובות שלי? מה היכולות שלי? בוא נשמע גם על אפיקטטוס היה להגיד על הנושא הזה. בספר הראשון של ספרי השיחות שלו בפרק הרביעי, הוא אומר כך, אני אדגיש תכף את החלק הרלוונטי. אפיקטטוס אומר כך, אם אחד מכם פונה עורף לדברים חיצוניים ונותן את כל ליבו לרצונו החופשי, הוא מטפחו ומשכללו עד שיהיה בתיאום גמור עם הטבע, מרומם, בלתי תלוי, בלתי מורכב, בלתי מרוסן, מהימן וצנוע. אם הוא נוכח לדעת כי מי ששואף לדברים שאינם ברשותו או בורח מהם, אינו יכול להיות אדם ישר וחופשי, הוא בהכרח ישתנה בהשתנותם של הדברים החיצוניים ויתולטל יחד איתם הנה והנה. הוא בהכרח ישועבד לאחרים שיש בידם להשיגו בשבילו או למנוע ממנו את הדברים הללו, ובקיצור, ופה ההדגשה, אם בקומו בבוקר, אם בקומו בבוקר השכם הוא שמור ומקיים את העיקרים האלה, הוא מתרחץ כאדם ישר, אוכל כאדם צנוע, ובכל הנסיבות שבהן נמצא, יימצא, הוא מתאמץ לפעול לפי העיקרים המנחים אותו, דוגמת הרץ הנוהג לכללי המרוץ, דוגמת המאמן את הכל, הנוהג לפי כללי אומנותו, כזה הוא האדם המתקדם באמת. לא לשב נדד מביתו. אז גם אפיקטטוס מתייחס פה לנוהג של האפיקוריים, וסיפק דוגמאות לסוג השאלות או הדיון שאפשר להתאמן עליו בבוקר, אבל אני רק אסביר בקצרה שמה שהוא מדבר פה אפיקטטוס, זה קודם כל, שמה שהוא רוצה שנאמן בבוקר, זה איך לשמור על הרצון שלנו חופשי. לא להיות מושפעים מדברים חיצוניים, כשהוא כותב שהדברים החיצוניים האלה מטלטלים אותנו, ואז גם הם מייצרים סוג של הרגל, הם מייצרים סוג של אופי. אנחנו נמשכים, ואז עוד פעם נמשכים, ואז עוד פעם נמשכים אחרי דברים חיצוניים, וזה הופך, אנחנו ממש נשלטים על ידם. אבל אם אנחנו נאמן את הרצון החופשי שלנו עם הבוקר, וממש בבוקר אנחנו נגיד לעצמנו להיות מרוסנים ומהימנים וצנועים, כמו שהוא אומר, אז את זה אנחנו נאמן. וזה מה שישתמר אצלנו. זה מה שידחה את החרדות. וכמו שאמרתי, גם אפיקטטוס התייחס לנוהג של האפיקוריים, כי הוא אומר, השכם בבוקר, לקיים את העיקרים האלה, לדבר עם עצמך על העיקרים האלה, להתאמן עליהם. על, 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 על העיקרים האלה, על העיקרי האמונה האלה, הוא עושה את המדיטציית בוקר. זה כדי שהסטואי יתאמן על כישורי השיפוט, על היכולת לנהל עם העצמי דיון רציונלי והגיוני. אדם צריך לשאול את עצמו, למה אני זקוק על מנת שיהיה חופשי מרגשות לא רציונליים, כדי שאני אהנה משלוות נפש. בהירורי הבוקר אדם גם צריך לחשוב על מי אני, מעין שאלה אקזיסטנציאליסטית שכזאת. זה לא בא משום מקום, זה מגיע מהציווי הסוקרטי, שכפי שהיה כתוב על הקיר בכניסה למקדש בדלפי ביוון העתיקה, דע את עצמך, הציווי הזה דע את עצמך, הוא זה שאמור להגיד גם, להביא אותי להרהר על מי אני כשאני בבוקר, איזה מסוג בן אדם אני. הסטואים צריכים בכל בוקר להזכיר לעצמם שהם לא המוניטין שלהם. אפופו מי אני, האם אני המוניטין שניתן לי, או שאני בוחר מה אני. ולהזכיר לעצמם שהם לא הרכוש שלהם, האם אני, זה הכלי רכב שלי, הנכסים שלי, או לא יודע מה, איזשהו רכוש שיש לכם, האם זה מי שאתם? אז הסטואי אומר, אמור לזכור ולתרגל לעצמו, לא, זה לא מי שאני. והוא צריך לתרגל שהוא לא הדימוי של עצמו, אלא שהטבע שלהם הוא להיות, של המפינטמן הפילוסופי, זה להיות יצור רציונלי. כמו שהוא כתב בספר השיחות הרביעי, בפרק 6, הוא כותב כך, תכף עם קומך בבוקר, שוב פעם הנקודה הזאת של התרגול בוקר, תכף עם קומך בבוקר, שאל את עצמך, מה עוד חסר אני, על מנת להשתחרר מתאבות ולהגיע למנוחת הנפש? מה אני? האם סתם גוף, נכסים וכבוד? לא כלום מכל אלה. ובכן, מה אני? יצור שכלי אני. מה דורשים ממך? בדוק שוב את מעשיך. במה שגיתי? בדברים המביאים לשלוות הנפש? מה עשיתי? בניגוד לידידות, לחברות ולנדבת הלב? מה החסרתי לעשות שהיה צריך לעשות לשם כל הדברים האלה? אז פה אפיקטטוס ממש מגדיר איזה שאלות לשאול את עצמנו כשאנחנו קמים בבוקר ועושים את התרגול הזה ואנחנו חושבים לעצמנו איזה סוג של בן אדם אני. מה חסר לי כדי להיות הבן אדם שמשוחרר מכל מיני תאוות שיש לו מנוחת נפש? מי אני? האם סתם גוף נכסים וכבוד? והאם אני יצור שכלי? זה מה שאני. ומה נדרש ממני כיצור שכלי? לבדוק קודם כל מה אני שוגה, ושוגה בעיקר בדברים שמביאים אותי לשלוות נפש. ומה עשיתי? בניגוד לידידות, לחברות ולהיותי נדיב, האם עשיתי דברים שהם בניגוד לדבר הזה, או שאני אפעל לקדם את היותי בן אדם טוב, חבר טוב ונדיב לב. נחזור למרקוס אורליוס. אחרי שהוא כתב על מעלותיהם של חבריו וקרוביו בספר הראשון של מחשבות לעצמי, הרי הספר הראשון של מחשבות לעצמי, יש שם 16 איש שמרקוס אורליוס מודה להם. כשהוא מודה להם, הוא בדרך כלל מציין תכונות חיוביות שלהם. והתכונות החיוביות האלה שהוא מציין, זה מה שהוא רוצה ללמוד מהם, מה שהוא למד מהם. זה גם סוג של תרגיל רוחני, אבל הוא הספר היחיד שמובנה בצורה כזאת. ולכן אפשר להגיד שאפילו הספר הראשון, זה במעשה הספר השני של מחשבות לעצמי. ואז הספר מתחיל, אז הראשון הוא הודיה והוקרה בתכונות טובות של אנשים שהוא מכיר, אבל הספר הראשון באמת, זה הספר השני, ושם ההתחלה, נראה שזה גם ההתחלה של התרגול שמרקוס עשה עם עצמו בכל בוקר. ציינתי את התרגול הזה מספר פעמים בעבר, אבל תמיד שווה לחזור עליו, שהוא אומר לעצמו, אם שחר אמור לעצמך, יקרו בדרכי עסקן כפוי טובה גאוותן נוכל, איש זדון ושונא שכניו. כל התכונות הללו ניכרות באלה אנשים על שום בורותם בענייני הטוב והרע. אך אני, אחר שהגיתי והבינותי כי טבעו של הטוב הוא היפה, וטבעו של הרע הוא המכוער, וכי טבעו של החוטא עצמו קרוב אליי קרבת משפחה. אמנם אין אנו מאותו הדם ומאותו הזרע, אך כמותי ניחן אף הוא בשכל ובחלק האלוהי. הנה לא יכול איש מהם לפגוע בי. הן אף לא אחד מהם יסבכני בחרפה כלשהי, וכאין ביכולתי לכעוס על קרוב משפחתי או לתאב אותו. הלא נולדנו כדי לשתף פעולה כרגליים וכידיים, כאפאפיים וכשורות השיניים העליונות והתחתונות. אם נפעל אפוא איש כנגד רעהו, יהיה הדבר בניגוד לטבע. הלא חותר אדם נגד זולתו, אם יכעס עליו יפנה לו עורף. כל זה, כל מה שקראתי עכשיו, זה תרגיל הבוקר של מרקוס אורליוס. הוא עשה את התרגיל בוקר הזה, הוא אמר לעצמו בבוקר, אני אתקל בכל מיני אנשים שהם בורים לגבי מה טוב ומה רע, אבל אני צריך בכל זאת לא לתת להם להשפיע עליי, אני צריך לא לכעוס עליהם, אני צריך לא להיות מושפע מהם, כדי שאני בעצמי אגיב להם והם יסבכו אותי בחרפה כלשהי. אני לא צריך לכעוס על מישהו, כי גם אני יכול לטעות בדיוק כמוהם. כי זה האיש שהוא רוצה להיות. כשהוא עושה את התרגול בוקר הזה, הוא אומר לעצמו, זה האיש שאני רוצה להיות, לא האיש שמושפע מהדברים האלה. וכשהוא עושה את זה בבוקר, הוא מכין את עצמו להמשיך ככה את היום שלו, הוא מתרגל שצורת החשיבה שלו תהיה ככה, הוא מאמן את עצמו סוג של שריר. הוא מתרגל פה גם את התפיסה הבסיסית ביותר של הסטואיות, לחיות על פי הטבע. והוא גם מתרגל את הצפוי לו ביום הקרב, בעיקר עם ההתמודדות עם האנשים המאתגרים האלה. הוא מדמיין את ה-worst case scenario. את מה שהכי גרוע שיכול לקרות, שהוא יתקל בכל מיני עסקנים בכפוי הטובה, שהם גררו אותו לכל מיני איזושהי חרפות, הוא יכעס עליהם, יפנה להם עורף, ומפה הכל יידרדר. זה הכוונה של לדמיין מראש. ותרגיל מנטלי של, שכזה, בהגבלה הגופנית שלו, הוא כמו לוחם מגרוף או אמנויות לחימה, שמתאמן בלתרגל תנועות ספציפיות לפני קרב, או רקדן או רקדנית, שמתאמנים מראש על תנועות הריקוד כשהם יעלו על הבמה. ההתמודדות תהיה קלה יותר. הסיכוי גדל שהביצוע יהיה על פי המצופה. בדומה להם, הפילוסוף הסטואי מתאמן כנגד כל מה שיעכב את הרצון החופשי, את השכל החופשי, את השימוש בדמיון לצורך אימון, וזה אחד מהתרפיות הנפוצות של האסכולות הפילוסופיות של העת העתיקה. גם תרגול הבוקר וגם תרגול חזרה על היום שחלף, לפני השינה, לפשם הפקת לקחים, היו נחלתם של כמה אסכולות. זאת אומרת, הם עושים תרגול בבוקר ותרגול לפני השינה. תרגול של דמיון והרהור בבוקר תוך כדי הליכה והתבודדות שקטה שפותח על ידי פיתגורס כלל גם חזרה מנטלית של ציוויים פילוסופיים. זאת אומרת, סוג של אמירות פילוסופיות כאלה שהם חזרו לעצמם עליהם בראש כדי להנחיח אותם ושהם השתמרו אצלהם. מה שפילוסוף רצה לאמן בעצמו ולהפוך את זה לנוהג. וכהשלמה לאימון הזה לפני השינה, חוזרים שלוש פעמים בראש על היום החולף, על האירועים ועל החוויות, ובכך גם לשפר את הזיכרון, אבל בעיקר לעשות ניתוח רציונלי ולא שיפוטי של ההתנהלות שלנו. אני מבטיח לכם, דרך אגב, אחרי שתחזרו על היום שחלף, תחזרו על בראש שלכם על האירועים שלוש פעמים, אתם תרדמו הרבה יותר טוב. גם אפיקטטוס דיבר על זה, וגם סנקה, אפיקטטוס אמר, אל תישן עד שתחשוב כל מעשה ביום, איך טעיתי, מה עשיתי או הזנחתי, אז התחל, וכך סקור את מעשיך, ואז על מעשים שפלים נזוף בעצמך, בטובים תשמח. סנקה כתב את זה באופן נרחב יותר בספר השלישי שלו על הכעס. הרי סנקה כתב שלושה ספרים על הכעס, בעיניי מופת של הפילוסופיה הסטואית של ניהול הנפש שלנו. ובספר השלישי שלו על הכעס הוא כותב כך, את כל החושים אפשר להרגיל לגבורה, כי מן הטבע הם עשויים להתחנך. אפשר לחנך את החושים שלנו, הוא אומר. אם רק רוח האדם חדל מלהשחית אותם. לכן צריכים לדרוש ממנו על זה יום יום דין וחשבון. זאת אומרת, סנקה פה אומר, כל יום אנחנו צריכים לתת דין וחשבון על הרוח שלנו, התנהלות שלנו, של החושים שלנו, איך אנחנו נרגיל אותם לטוב. סנקה כותב, סקסטיוס היה רגיל לעשות כך, אשר בסוף כל יום, כששכב לנוח על מיטתו, דרכו היה לשאול את עצמו, איזה מחולאי נפשך ריפאת היום? באיזו מידה מגונה נלחמת, כיצד תיקנת את מעשיך. הכעס ייחלש ויתרופף אם ידע שיעמוד בכל יום לתת דין לפני שופטו. יש לך דבר יותר יפה מן ההרגל הזה, לחקור במעשה יום יום? ומה נעימה השינה אחרי חקירה ודרישה כזאת? מה שלווה ועמוקה ומנוקה היא, אחרי שנתנה הנפש שבח או תוכחה לעצמה כמו עד, ודיין נסתר לדרכה ופעולותיה. אני משתמש ביכולת הזאת ונעשה בכל יום שופט לנפשי. כשכבר הסירו את המנורה מנגד עיניי ואשתי היודעת כבר את מנהגי, חדלה מלדבר. אני בודק בטובו של היום כולו ושוקל את מעשיי ואת דבריי בו. אינני מסתיר דבר מעצמי ואינני מדלג על שום דבר. למה ערה מפני אחת משגגותיי? אם יכול אני לומר לנפשי, הווה זהיר שלא תוסיף לעשות כן. בפעם הזאת אני סולח לך. בשעת הוויכוח ההוא דיברת קצת כאיש נרגן. אל תוסיף להיוועד עם אנשים נבערים. מי שלא למד מעולם, הוא גם לא יחפוץ ללמוד עוד. את פלוני הוכחת בדברים יותר קשים משהיית צריך. באופן זה, לא תיקנת אותו, רק העלבת אותו. לעתים עליך להשגיח לא רק שיהיה דבר אמת מה שאתה אומר, כי אם גם שיוכל השומע לקבל את האמת ההיא. אדם טוב אוהב את התוכחות, ובמידה שטבע האדם גרוע, כן יקשה לו לסבול את המתקן אותו. אני חושב שהקטע הזה הוא קטע נפלא. סנקה פה אומר, ראשית, הוא מתחיל בזה שאומר, אנחנו יכולים לאמן את עצמנו, יכולים לאמן את הרוח שלנו, יכולים לאמן את הנפש שלנו, את החושים שלנו, ואנחנו צריכים לגרום לחושים שלנו, להתנהלות שלנו, שלא הייתה מופעלת על ידי השכל, לעמוד בפני שופט בסוף היום. ואנחנו השופט. ולשאול, איזה מחלות נפש שלנו ריפינו היום? את אותם חרדות למשל, את אותם כעסים למשל, איך נלחמנו בהם? מה תיקנו בשביל לעשות את זה? בסוף היום, לשאול את זה. והוא אומר, הכעס שלנו, הוא יתרופף, הוא טיפה ייחלש, אם אנחנו נדע שבסוף היום אנחנו נתן לעצמנו דין וחשבון על הדבר הזה. והוא אומר, כל יום לעשות את זה, ואפילו אשתו רגילה לכך שהוא, ברגע שמחבים את האור, הוא כבר עושה עם עצמו איזשהו תרגיל, ושופט את עצמו. והוא גם אומר עוד דבר מאוד 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 חשוב. למה צריך לפחד משגיאות שעשינו? אם אנחנו יכולים לומר לנפש שלנו, אנחנו סולחים, עשינו טעות, הוא גם נותן פה דוגמאות יפות, הוא נותן פה דוגמאות של, בוויכוח הזה דיברתי קצת בצורה נרגנת. אל תעשה את זה עוד פעם. אל תדבר גם אנשים נבערים יותר מדי, מי שלא למד מעולם, כי הם גם לא ירצו ללמוד. אתה לא יעזור לך. ואת מישהו אחר אתה הוכחת אותו, אבל יותר מה שהיית צריך. היית קצת נוקשה, ולכן יותר העלפת מאשר תיקנת. ובעתיד חשוב להשגיח שלא יהיה רק דבר אמת, אלא גם שמי שמקשיב לך גם יכול לקבל, הוא פנוי לקבל, הוא בן אדם שיכול לקבל ביקורת. כי אנשים שאוהבים לקבל ביקורת, אנשים שישתפרו. יש אנשים שלא אוהבים לקבל ביקורת. לא יעזור לך לתת להם ביקורת, הוא אומר. וזה למעשה יותר הרהור בוקר והרהור ערב. אלה שני התרגולים ששווה לעשות אותם בשביל לתקן באמת חרדות כאלה, כמו ששאל אותו מאזין, והצפייה של היום הקרב, הצפייה של צרות, היא לא לחוות את הצרות האלה, היא לדמיין מה אני יכול לעשות, איזה בן אדם אני אהיה, איזה כלים יש לי להתמודד איתם. ואני מאוד, אני רוצה רגע לסיום לחזור על על החוק מרפי של סנקה. לעולם לא תטעה אותי שעת המחר, הרי מטעה מה שקורה לחסר דעת. הוא לא חסר דעת, למרות שאני לא יודע מה יקרה בעתיד. כי מה שיכול לקרות, אני יודע. לדבר מאלה לא אתנגד, אני מוכן לכל. אני מדגיש, ההתנגדות פה היא רגשית. לדעת לקבל. אפשר לפעול לתקן דברים, אפשר לפעול לעשות משהו, אפשר לפעול בשביל להתגונן. אבל לא רגשית. רגשית לא לתת לזה להשפיע על השכל החושב שלנו. והוא אומר, אם יש הקלה כלשהי, אני אחשב אותה לחסד. כי אם חשבתי את הגרוע והוא לא קורה, אז הרווחתי. מטעה אותי השעה אם היא חסה עליי. אבל אפילו כך אינה מטעה. כי כשם שאני יודע שהכל יכול לקרות, כך אני גם יודע שלא תמיד הוא יקרה. אני מצפה לטוב, מוכן לרע. וזה, היה לי חשוב לחזור על זה בגלל השאלה ששאל אותי המאזין לעניין החרדות, שאם אתה מדמיין מראש, אז האם אתה לא גורם לעצמך תקיעות ויותר נזק? אז סנקה עונה לו. וסנקה עונה, כשם שאני יודע שהכל יכול לקרות, אני גם יודע שלא תמיד זה יקרה. אני מצפה לטוב, מוכן לרע. אז תודה לכם שהזנתם, אנחנו נשתמע בפרק הבא. אם ירצה הגורל, היו בטוב.